נחלק את זה לשניים, חיבור ופירוד. אני מניח שהשאלה של חיבור ופירוד היא גם מעשית אצל הרבה יהודים שעברו את כל הטראומות הקשות שעברו עלינו על ידי הממשלה, הצבא שלנו, כוחות המשטרה, המשפט, ואולי ישנם שאלות עד כמה אפשר להמשיך לשמור על הקשר, עד כמה אנחנו מחויבים בכל זאת להתאמץ, אולי להיפרד, איזה סוג של פרידה, איך אפשר לראות את עצמנו בתוך המערכת הזאת. ואולי בקשר לזה צריך לבדוק את הנושא של התחברות בכלל. אחרי זה גם הנושא של פירוד. הנושאים האלה, אף על פי שהם נראים נושאים חברתיים, אנושיים, השורשים שלהם נוגעים בבריאת העולם, בהנהגה האלוקית של העולם. ראשית, ישנו מאמר מפורסם מאוד, ששאלה מטרונה אחת את רבי יוסי, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שהוא שבת בששת ימי בראשית, והוא אמר לה שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים. זיווגים זה חיבור, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם. בפירוד ראינו ביום השני נבראה המחלוקת וההבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. כדי שנראה את הדברים בעין של התורה, נגיע להלכות שבת. בהלכות שבת יש לנו כמה מלאכות שקשורות גם עם חיבור וגם עם פירוד. אריגה, מלאכה ראשונה, אריגת הבגד, חיבור של הרבה הרבה נימים זה בזה והפיכתם לבגד אחד. מלאכה שנייה שישנה גם בשבת היא מלאכת כושר. כושר הוא גם מחבר. הייתה אריגה במלאכת המשכן, בבגדי כהונה, מעשה אורג, והייתה גם קשירה, הקשירה של היריעות, קשירה של חוטים. והמלאכה השלישית של חיבור היא מלאכת תפירה, מלאכת תופר. וניתן לראות שאלה שלוש בחינות שונות של חיבור. החיבור הראשון, חיבור של אריגה, חיבור של חוטים זה לזה, אפשר לומר שזה בעצם לא חיבור. החיבור הרגיל שאנחנו מדברים עליו זה כשיש נושא אחד בפני עצמו, יש נושא שני בפני עצמו, ומחברים אותם על ידי איזה חיבור. כאן אין שום נושא, כל חוט לבד הוא לא כלום, כל חוט הוא חלק ממערכת שלמה של המון חוטים, והוא לא מתחבר בחיבור אחד אלא הוא מתחבר בהרבה הרבה צורות של חיבורים, וביחד עם המתחברים אליו הוא יוצר יצירה חדשה שהיא הבגד, האריג. כמו ההבדל בין לישה ובין ערבוב. כשאדם לוקח קמח ויוצק לתוכו מים ובוחש, אנחנו לא מקבלים כאן תערובת של קמח ומים. אחרי התערובת לא רואים לא את הקמח ולא את המים. יש כאן דבר חדש שנוצר משני דברים שונים לגמרי. יש כאן בצק, ואנחנו לא יכולים להפריד בתוך הבצק את המים מהקמח. זה כבר נוצרה כאן יצירה חדשה, נוצקה כאן מציאות חדשה שלא ניתן להפריד בין הדבקים. לעומת זה, אם אני לוקח חתיכות קטנות של סלט, מלפפונים, צנון, עגבניות, ואני לוקח חתיכות קטנות ומערבב אותן. נכון שיש כאן סלט מעורב, אבל עדיין רואים כל חתיכה בפני עצמה. ניתן על ידי עבודה להחזיר כל אחד ואחד למקומו. אותו דבר אם אני מדבר על תפירה של בגד. גם תפירה, אפשר לפרום את החוטים של התפירה, ואפשר לראות כל חלק בפני עצמו. באריגה אי אפשר להגיד שהיו כאן שני בדים. היו כאן קודם חוטים, וכעת נעשה כאן בד, אריג. דבר חדש שלא היה קודם. לא בשתי ולא בערב. יש חיבור מסוג שני, חיבור של קשירה. קשירה זה צורה של חיבור לא כמו של אריגה, אלא שלוקחים חוט מאחד האריגים, מאחד הנושאים שלנו, וקושרים אותו עם החלק השני. דוגמה לקשירה יש לנו בציצית. בציצית יש לנו קשירה, אנחנו לוקחים חוטים וקושרים אותם על הבגד ויש לנו ציצית. כאן אי אפשר להגיד שהבגד והציצית הם דבר אחד. נכון שיש כאן יצירה חדשה, שזה בגד של מצווה, שקודם לא היה בגד של מצווה, אבל רואים את החוטים בפני עצמם ורואים את הבגד בפני עצמו. אף על פי שקיבלנו כאן מהות חדשה שלא הייתה קודם. אז בדבר אחד זה דומה לחיבור הקודם, בדבר שני לא. הצורה השלישית היא תפירה. תפירה, יש לנו שתי יריעות, היו יריעות במשכן שהיו ארוגות, וחיברת את היריעות אחת אל אחת, והיה המשכן אחד. תופרים אותם על ידי חוטים, ואז יש לנו יריעה אחת קצרה, ועוד יריעה קצרה, וחמש היריעות נעשות מטווה גדול, נעשות אוהל על המשכן. כשבעצם, נכון שאנחנו רואים יריעה אחת גדולה, אבל ניתן להבחין שיש כאן חמש יריעות. חמש יריעות שביחד יוצרות מעטה גדול, הן אוהל גדול. אז יש לנו שלושה סוגים של חיבורים שאנחנו מכירים. יש חיבור אחד שהוא חיבור מהותי. זה לא חיבור חיצוני, זה לא אהבה שתלויה בדבר, אלא זה חיבור שכולו אחד. דוגמה לחיבור הזה זה החיבור של הנפש בתוך הגוף. אי אפשר להגיד שהנפש היא נמצאת במוח והגוף הוא נמצא למטה ויש איזה חוט שמחבר ביניהם. הנפש ממלאת את כל הגוף. כל נימה ונימה רוחנית של הנפש מחוברת עם כל נימה ונימה של עצב, של בשר, של שריר, של עצמות, של כל מה שיש בגוף של האדם. הגוף של האדם נעשה חי כשהוא מחובר כולו לנפש. והנפש של האדם כשהיא מחוברת בתוך הגוף היא בחינה של אריג, החיבור הראשון. החיבור שכל אחד לבד הוא לא מתפקד, כששניהם ביחד והם מתחברים כל טיפה וטיפה, כל נימה ונימה, כל אחד ואחד מעורב זה עם זה, החיבור הזה יוצר כאן מהות חדשה שהיא האדם. האדם הוא היצירה של חיבור מהמדרגה הראשונה, חיבור של אריג. דרך אגב, זה אחד ההסברים לזה שכשמישהו נפטר, הנפש עזבה את הגוף, אז ההלכה מחייבת לקחת בגד ארוג ולקרוע אותו. כי הפטירה של האדם זה כמו קריאה של דבר חי, דבר שלם שנקרא לשניים, דבר שהיה כולו מחובר. הנפש מחוברת לכל חלק וחלק של הגוף. כך נמצא בגמרא, בברכות, כתוב, הנה חמישה ברכי נפשי, כנגד מי אמרם דוד? כתוב, לא אמרם, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, שבחמישה דברים דומה הנשמה של האדם לקדוש ברוך הוא. אחד מהם, כמו שהנפש של האדם ממלאת את כל הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. כל פינה ופינה בעולם, אין גרעין של חיים שחי לבד, ואתה מחיה את כולם. וזה החיבור השלם ביותר. זה החיבור שהתורה דרשה אותו בבגדי כהונה. התורה דרשה שיהיה חיבור שלם, לא תפור. בגדי כהונה היו עשויים מאריג אחד, בלי תפירה, בלי קשירה, חיבור אחד. ואם הבגד נקרא, יש בזה לאו דאורייתא. כתוב על המעיל, לא יקרא. ומכאן כותב הרמב״ם, שאזהרה לקוריאה בגדי כהונה. בגדי כהונה, עבודת השם היא צריכה להיות בהופעה כזאת, שאדם מחובר לעבודת השם בכל נימה ונימה שלו. הוא מרגיש שעל ידי עבודת השם הוא קיבל מציאות חדשה. וזה הסוג של האריג. הסוג של הקשירה זה דבר שניתן לפתוח כשיש צורך, ניתן להתיר, ניתן לחבר חיבור חדש, כמו קשירת חוטי הציצית. חוטי הציצית נפסלו או הבגד נפסל, אפשר להעביר את החוטים מבגד לבגד. אפשר להעביר חוטים של ציצית מטלית שנקראה לבגד חדש שעדיין לא היה בו ציצית, ולקדש אותו. קשירה זה דבר שהוא מצד אחד יוצר מציאות חדשה, אבל כשהמציאות נהרסת הוא לא נהרס, אלא ניתן לתקן. החיבור האחרון של תפירה זה בעצם, יש כאן גורם זר שמחבר את שני הדברים. והתולדה של מלאכת תופר היא מי שמדביק. לוקחים שתי ניירות, שמים דבק או שתי חתיכות של עץ או משהו אחר, והדבק שמדביק ומחבר הוא גורם זר, הוא לא שייך, הוא לא נוצר מהנייר א' ולא שייך אליו ולא שייך לנייר השני, הוא גורם חיצוני, וגורם חיצוני שמחבר את שניהם. ולכן מדביק ניירות הוא תולדה של תופר, לא של כושר ולא של אורג. אז יש לנו שלושה סוגים של חיבורים. חיבורים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. החיבורים העיקריים לקודש הם בעיקר בקשירה, באריגה ובקשירה. במלאכת המשכן זאת הייתה אריגה וגם הייתה קשירה. קשירה זה לא בגד קדוש באותה רמה. קשירה יש לנו בציצית, לא במשכן. הציצית היא תשמישי מצווה ולא תשמישי קדושה, להבדיל מהמשכן. המשכן הוא כולו קודש ולא מצווה, זה הרבה יותר ממצווה, כמו ההבדל בין תפילין לציצית. תפילין שבלו, גונזים אותם, גם את החוט, גם את הרצועות וגם את הבתים, וגם אם הקלף נמחק, הכל קודש. ציצית שנפסלה, החוטים נשמרים בגניזה, אבל הבגד ניתן אפילו להשתמש בו לשימוש בזוי, רק שזה לא ראוי, זה לא דרך ארץ למצווה. אבל מצד הדין אין בזה איסור. אז אנחנו רואים את ההבדל בין אריגה לקשירה, בין חיבור מהותי לחיבור חיצוני. אף על פי שגם זה חיבור חשוב. החיבור של תפירה זה חיבור חיצוני, שהוא כל זמן שזה קיים, הבגד מתקיים, הכל מתקיים, אבל כשהוא נקרא, זה מבטל את השם של הכל. בטל דבר, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל האהבה. אז יש אהבה, חיבור, שהוא אלוקי, שהוא עליון, וזה כמו החיבור של הנפש בגוף. יש חיבור פחות, שיש קשירה, אדם קשור עם מישהו, והקשר הזה הוא בעצמו, לא על ידי איזו סיבה חיצונית, אלא הוא קשור, וכך נזכר על ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. יש קשר נפשי שמרגישים שקשורים אחד עם השני, אבל זה לא בגלל סיבה חיצונית, אלא הוא בעצמו. ואף על פי כן, כשיונתן נהרג, דוד נשאר. כל אחד קיים בפני עצמו. זה לא כמו המצב הראשון, שאם זה נקרא, אז זה כבר לא קיים, השם שלו בטל. יש הלכה בבגדי כהונה, בגדי כהונה שנקראו, לא מתקנים אותם, גונזים אותם, ויש בגד כהונה חדש. בגדי כהונה לא מתקנים. אם זה נקרא, אין לזה תיקון. זה לא ייתכן שיהיה בו חיבור חיצוני. לא תפירה ולא הדבקה ולא צורה אחרת. בגד של כהונה, בגד של קודש, או הפרוכת של הקודש, או כל אותם הבדים ששימשו לקודש, הם רק בחיבור מהותי. דבר של קודש זה החיבור האמיתי ביותר. יש חיבור פחות מזה, וזה החיבור של קשירה, שכל זמן ששניהם קיימים ביחד הם יוצרים יצירה חדשה, אבל אפשר לדבר על הפרדה במקרה קשה, ועדיין כל אחד יש לו את הקיום העצמאי שלו. החיבור השלישי, החיבור של התפירה, הוא חיבור חיצוני. זה חיבור של אהבה תלויה בדבר, וזה במקדש לא היה קיים. במקדש לא תופרים, הכל היה שם ארוג. היו דברים שהיו רקומים, אבל שבגד מחובר על ידי תפירה לא היה. דבר של קודש לא כל כך ראוי שיהיה בדרך של משהו חיצוני, גורם חיצוני. הדבר הזה של מהות החיבור, זה נוגע גם לחיבורים בין בני אדם. אנחנו יודעים שיש דין מיוחד שלומדים אותו בראש השנה, במסכת ראש השנה, שיהודי שתקע בשופר ויצא ידי חובה, יכול לתקוע מחדש ולהוציא אחרים שלא יצאו ידי חובה, ולא רק במצווה, הוא יכול גם לברך, אף על פי שהוא כבר פטור. והגמרא מביאה שהמקור של הדין הזה הוא ישראל ערבים זה בזה. יש כמה הוראות למילה ערבים. בדרך כלל רוב הראשונים מפרשים מלשון ערבות, כמו ערב בהלוואה. שאדם לקח הלוואה, אז יש לו ערב שאם הוא לא משלם, מישהו אחר צריך לשלם, ולכן הערב יש לו איזה צד של מחויבות בהלוואה. ועל פי זה, אדם יכול להוציא ידי חובה מישהו אחר, אף על פי שהוא כבר יצא ידי חובה, כי אף על פי שהוא שילם את החוב שלו, יש מקומות שהמצוות נקראות חובה, כמו מים אחרונים חובה, או הדלקת נר בערב שבת, הגמרא מזכירה שזה חובה. כן, אז יש כמה מקומות שאנחנו רואים שמצווה שאדם מאוד מחויב בה נקראת חובה, חובה לאדם. אז כך אפשר לפרש גם שישראל ערבים זה בזה, שהוא עדיין מחויב בהלוואה של השני, וכיוון שיהודי שעדיין לא קיים את המצווה הוא מחויב, השני שהוא ערב יכול להיות ערב בשבילו. לעניות דעתי, לפי מה שהדגמנו עם המושג של בגד, אפשר לפרש ישראל ערבים זה בזה מלשון שתי וערב, שכל יהודי מחולק ל-600,000 חלקים, ובתוך כל חלק עובר חלק של יהודי אחר, וכולנו ביחד כמו אריג שלם. ראיה לזה, קצת ראיה, גמרא בסוטה כשמדברת על דין של ערבות, הגמרא כותבת על זה שבהר סיני הייתה שבועה, כולם מכירים, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, לשון הגמרא בשבועות, בנדרים, מושבע ועומד מהר סיני, שכל אחד מאיתנו נשבע על המצווה. אז הגמרא בסוטה אומרת שכל אחד מישראל חייב ב-600,000 שבועות על כל מצווה. על כל מצווה ומצווה יש לו 600,000 שבועות לקיים את המצווה, עליו ועל כל אחד מישראל. והרי היהודי השני הוא גם אצלו יש ערבות. לכל יהודי יש גם חיוב של מצווה וגם יש ערבות של מצווה. אז הגמרא ממשיכה ואומרת שלכל יהודי יש 600,000 שבועות על כל מצווה, ועל כל חלק מהמצווה, על כל יהודי, יש לו עוד 600,000 שהוא ערב לערבות של השני. הוא לא רק ערב לזה שהשני יקיים מצוות, אלא הוא ערב גם לערבות של השני. ואת זה אפשר להבין רק אם אנחנו מבינים שכולנו זה דבר אחד. אם אנחנו מבינים שאנחנו נפרדים, אז מספיק שאני אחראי לדאוג ליהודי אחר לעזור לו לקיים מצווה. אבל לדאוג לו שהוא ידאג למישהו אחר, זה נראה כבר יותר מדי. מספיק שאני אחראי לעזור לו לקיים מצווה, אבל לעזור לו לעזור למישהו אחר, עד כמה? עד כמה צריך להיות אחראי? כשהגמרא מביאה שכל יהודי על כל מצווה חייב 600 אלף כפול 600 אלף פעם. ומכאן שאנחנו ערבים זה בזה, כמו הבגד, שכשאנחנו מחברים, נתאר לעצמנו מחברים בדרך של שתי וערב, 600 אלף חוטים עם עוד 600 אלף חוטים, אז כל חוט הוא מחובר 600 אלף פעם. הוא לא מחובר רק פעם אחת. והיות שהחוט השני הוא מחובר גם הוא ב-600 אלף פעם, אנחנו יודעים שאם נוציא מהריג חוט אחד, אז החוט הזה יעשה חלל בכל הבגד. וכל החוטים כולם ייפגעו. כי כל חוט וחוט צריך את כל החיבורים כדי להיות חלק מהבגד. וכך כל יהודי ויהודי יש לו שייכות ואחריות לכל עם ישראל. וזה הדין של הערבות, שהוא שייך לחיבור הראשון שברא אותנו הקדוש ברוך הוא, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. עם ישראל הוא גוי אחד, זה לא רק שקוראים לנו אחד, אלא אחד ממש. הנפשות של כולנו הן נראות נפשות פרטיות, אבל הן יוצרות מהות חדשה, שהמהות הזאת היא לא מורכבת מפרטים, אלא היא מהות חדשה. כמו שאי אפשר להגיד שבגד זה כמה אלפי חוטים. בגד זה לא אלפי חוטים. בגד זה לא חוטים כמו שיש לנו סלילים של חוטי תפירה. אלא בגד זה יצירה חדשה, זה מציאות חדשה. וכך ישראל זה לא 600 אלף יהודים, זה עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. זה עם קדוש. זה מהות שלא הייתה קודם בעולם. ואת המהות הזאת יצר הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו, ולא הזכות שלנו והרצון שלנו, אלא נוצרנו כאלה. גמרא בנדרים, בסוף פרק רביעי, כתוב שם, שבעה דברים עלו במחשבה. קודם שנברא העולם, אחד מהם זה ישראל. וישראל זה לא הישראלים, זה לא היהודים הפרטיים, אלא זה שם עצם, מהותי, כללי, אלוקי, שאחר כך כל אחד מישראל הוא נמשך מאותו שם עצם. כל אחד מאיתנו הוא חלק מישראל, אבל לא אנחנו ביחד יצרנו את ישראל. ישראל יצר אותנו. המושג ישראל זה הביא אותנו לעולם. בזכות זה אנחנו קיימים. ואנחנו, המדרגה שלנו, להרגיש כמה שאפשר יותר שייכות לזה. ממילא השייכות לזה היא שייכות לכל אחד ואחד. וזה המדרגה של החיבור הפנימי, החיבור של הקודש, שהוא קיים בתוכנו, נרצה או לא נרצה. את החיבור הזה לא ניתן להפריד. את החיבור הזה אי אפשר לקרוע. מובא בסוף ספר שופטים על זה שהייתה מלחמה בין ישראל לשבט בנימין, ואז כשהרגו כמעט את כל שבט בנימין ונשארו 600 איש, עם ישראל שהיה בכעס גדול מאוד בגלל המלחמה שהייתה, בגלל הקושי והסבל והאבדות והחרפה שגרמה את המלחמה, החליטו שיותר איש מאיתנו לא ייתן את ביתו לבני בנימין. אחר כך כתוב שהם, אחרי שהם התעשתו, באו וישבו בבית והתחילו לבכות ואמרו, נגדע היום שבט מישראל. ואז מבררת את זה הגמרא, מה זה נגדע היום שבט מישראל? קיבלו במסורת שלא ייתכן ששבט אחד מישראל יהיה חסר. אם יחסר מישראל שבט אחד, אז זה לא שבט אחד חסר, עם ישראל הוא כבר לא עם ישראל. כל שבט שחסר מישראל, זה מבטל את הקיום של ישראל. ישראל כולם נקראים על שם כל שבט ושבט. כל שבט זה מהות שהיא חיונית לכל הקיום של כלל ישראל. ועל פי זה אנחנו מכירים את המאמר המפורסם, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ישראל אף על פי שחטא, מה פירוש אף על פי שחטא? שקוראים לו ישראל, שנשאר בתעודת זהות שלו שקוראים לו ישראל, מה זה חשוב? רש"י כותב, עדיין קדושתו עליו. עדיין שם קדושתו עליו, זה בסנהדרין ממדלת. מה פירוש שם קדושתו עליו? הרי הוא לא קדוש. איך אפשר לקרוא ליהודי קדוש? יהודי, כמו ששם מתואר על אחן, שעבר על חמישה חומשי תורה, הפר ברית של אברהם אבינו, חילל שבת, כפר בעיקר, מה נשאר בו? איך אפשר להגיד עדיין שם קדושתו עליו? יש בישראל הבחינה הפרטית ויש הבחינה הכללית. הבחינה שבגללה הוא ישראל, זה לא תלוי במעשים שלו. זה נשמה שנתת בי תאורה. זה לא תלוי במעשים, וזה שום מעשה של האדם לא יכול לפגוע בזה. בחלק החיצוני של האדם, בחלק שתלוי בבחירה שלו, בזה, שם אפשר להפסיק את הקדושה. שם אדם יכול לפגום, להזיק. ועל זה נאמר בפרקי אבות, הרחק משכן רע, איתי הרבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. שם יש לנו הוראה לא להתחבר לרשע. לא בפנימיות שלנו, בפנימיות שלנו אנחנו מחוברים, זה לא תלוי בנו. אבל במעשים, בהתנהגות, בקשר החברתי, אל תתחבר לרשע. מה המשמעות של האיסור הזה, אל תתחבר לרשע? הגאון, באור הגרא על מסכת אבות, מביא שני מקורות שנמצאים באבות דרבי נתן. באבות דרבי נתן נאמר על יושפט מלך יהודה, כתוב שהוא רצה לעשות עסקים עם אחזיהו מלך ישראל. אחזיה היה בנו של אחאב, כידוע אחאב היה מלך שהרשיע לעשות, עבד עבודה זרה ומילא את הארץ בעבודה זרה, ויושפט שהיה קשור איתו בקשרי חיתון רצה לעשות עסקים ביחד, ואז בנו אוניות בעציון גבר לשלוח תרשישה להביא זהב או להביא איזה סחורות אחרות. כתוב יושפט עשה בסוף ספר מלכים א', יושפט עשה אוניות ללכת תרשיש, וישברו אוניות בעציון גבר. ויומר לו הנביא, בהתחברך לרשע פרץ השם מעשיך. ויומר אחזיה אל יושפט מלך יהודה, ילכו עבדי עם עבדיך תרשיש, ולא עבה יושפט. יושפט קיבל את הלקח, הבין שהוא לא בסדר, בזה שהוא רצה לעשות עסק משותף, ואחר כך כשאחזיה רצה לעשות שליחות משותפת, משלחת גדולה, לא הסכים. אז הנה יש מקור אחד של אל תתחבר לרשע. מקור שני, זה נאמר לפני כן, במעשה שהיה לפני כן, אבל הסיפור מובא בדברי הימים. בדברי הימים מסופר שיושפט מלך יהודה יצא לעזור לאחאב במלחמה נגד ארם. יצאו שניהם לרמות גלעד, ובמלחמה נפל אחאב. יושפט חזר, ניצל בנס, ופנה אליו אלעזר בן דודבהו נביא, ואמר לו, הלרשע לאהוב ולשונאי השם לעזור, ואתה עליך קצף מאת השם. אבל נמצאו בך דברים טובים, כי ביארת האשרות מן הארץ. אז הנה יש לנו מקרה שני, שבעצם בזמן הוא היה קודם, כי אחאב היה אביו של אחזיה. על זה מסופר גם בספר מלכים, אבל שם לא כתובה הנבואה הזאת של הרשע לעזור ולשונאי השם תאהב. וכאן אנחנו שומעים שאסור לעזור במלחמה לגדודים של ישראל שכולם בנויים על רשע. יש לנו גדוד צבא שבנוי על רשע, גדוד צבא שומרי מצוות, לא ללכת ביחד. זאת שאלה גדולה לזמן שלנו, כן? אם כי אפשר לומר שבזמן שלנו הכל זה צבא של עם אחד, של מדינה אחת, וזה לא שני עמים שאחד בנוי על רשע. אבל בכל אופן יש כאן שאלה. ושם כתוב לו על הרשע לעזור ולשונא השם תאהב, ואתה בזאת עליך קצף מאת השם. אלה שני המקורות שמביא הגאון מווילנה מאבות דרבי נתן. יש מקור נוסף שמצאתי, לא ראיתי שמישהו מביא את זה, סיפור על אמציה מלך יהודה. גם זה סיפור בדברי הימים ב', שם כתוב שאמציה מלך יהודה הצליח מאוד במלכותו, ואז שכר 100,000 חיילים מישראל. 100,000 חיילים מעשרת השבטים, שהם היו שייכים למדינה עובדת עבודה זרה, מדינה שבגלוי הפרה את הברית עם השם, והוא שכר מהם 100,000 חיילים. בא אליו נביא השם לאמציה מלך יהודה ואמר לו, אתה רוצה לצאת למלחמה עם חיילים מישראל שהם עזבו את השם? אין השם עם ישראל, אל תלך איתם. אז הנה אנחנו רואים שאפילו לקבל עזרה מאלה שעזבו את השם גם לא טוב, אפילו למלחמה. ואז הוא שאל אותו מה לעשות, הוא שכר אותם במאה כיכר כסף. אז הוא אמר לו, יש לשם לתת, תוותר על הכסף, אל תתחבר עם רשעים, זה רק הפסד. אז הנה אנחנו רואים כאן כמה דוגמאות שלא טוב להתחבר עם רשעים, אף על פי שהזכרנו קודם שבישראל אנחנו בעצם מחוברים, אבל תלוי מאיזה בחינה, הבחינה הפנימית, הנשמתית, או הבחינה החיצונית. עוד הלכה למעשה שנזכרת לזמן שלנו, במגן אברהם בסימן קוף נון וב. מגן אברהם סימן קוף נון וב זה סימן מיוחד שהמגן אברהם כותב שם קרוב ל-30-40 הנהגות שלא כתובות בשולחן ערוך, כל מיני עצות טובות, הדרכות איך אדם צריך לעבוד את השם ואיך צריך להתנהג בחיים שלו. אז הוא מביא את הגמרא בשבת. הגמרא בשבת מביאה שהיה מישהו, רב ושמואל, מה בפרק שני בשבת, שרב לא היה רוצה לנסוע עם גוי באותה אונייה, כי הוא אמר שאולי השטן ישלוט בו. שמואל היה נוסע דווקא עם גוי, כי הוא היה אומר, סצנה ביטרי אומה לא שליט. השטן הוא או נגד ישראל או נגד הגויים, הוא לא נגד שניהם ביחד. אז אם אני נוסע עם גוי אני יותר בטוח, כי השטן לא ישלוט גם בישראל וגם בגוי. כותב על זה המגן אברהם, זה מדובר בגוי, אבל אם הוא נוסע עם יהודי מומר, יהודי שלא שומר מצוות, אז אי אפשר להגיד שזה שתי אומות, זה אותה אומה, ואז אפשר ליפול בפח של היהודי שהמיר את דתו. לכן הוא כותב שלא לנסוע אפילו ביחד עם מישהו שהוא יהודי, עדיף להיות, אם זה מלחמה, אם זה סכנה, עם דרוזי, אבל לא עם יהודי שלא שומר מצוות. ככה זה נראה מהמגן אברהם. אנחנו רואים כאן שבהתנהגות של החיבור זה לא כל כך פשוט להגיד שבכל מקרה מתחברים עם כל יהודי כי אנחנו מחוברים, זה לא כך, אלא יש הנהגות חיצוניות שבהן לא ניתן להתחבר עם כל אחד. בספר פרי צדיק, נדמה לי על, על סוף ספר ויקרא, יש שם קונטרס בסוף. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מצטט את זה הרבה, דרכו זכיתי לראות את זה. שם נזכר שאל תתחבר לרשע, כך כותב פרי צדיק, זה דווקא בדברי תורה, לא ללמוד איתו ביחד. כלומר, בעסקים, בשותפות, בבניין, בכל דבר אפשר כן לעשות שותפות עם יהודי לא שומר מצוות, אבל בלימוד תורה לא. זה נוגע אולי ללימוד באוניברסיטאות, במקומות שלומדים תורה ביחד, כן. אליו הכי שאלה איך לומדים שם תורה, אם באמונה, אם בחוסר אמונה, איזה מדרגה של אמונה, איזה עירת שמיים, מה האווירה שם, אבל נניח, כן. בכל אופן, שם הוא כותב שעיקר האיסור אל תתחבר לרשע זה דווקא על לימוד תורה. צריך להבין, הרי באבות דרבי נתן כתוב אל תתחבר לרשע בעניין של עשיית האוניות של יושפט, זה לא לימוד תורה ביחד, מה זה שייך? איך הוא יתרץ את זה? אל תתחבר לרשע זה נאמר באבות דרבי נתן על כל מיני התחברויות, זה נאמר עם המציאה מלך יהודה ששכר 100,000 חיילים. כאן אי אפשר להגיד שהם התחברו ללמוד תורה. אז היה נראה לי שלפעמים אולי יש מטרה של שותפות שנעשית כאילו בענייני כלכלה, והמטרה שלה להתקרב ביחד כדי לקרב לתורה. ואולי על זה התכוון רב צדוק הכהן בפרי צדיק, שהתחברות בדרך של תורה לרשע היא מסוכנת. עלול להיות שבמקום שאתה תשפיע ואתה תקרב, זה עלול להיות גם להפך. ההשפעה הגרועה יכולה להתגבר על ההשפעה הטובה. בכל אופן, ראינו שההתחברות לרשע היא לא פשוטה. קודם כל, יש לנו עזרה מפורשת בפרקי אבות, אל תתחבר לרשע. ושנית, יש לנו את כל המקורות שהזכרנו, גם מהתנך וגם מהמפרשים שכתבו שלא טוב להתחבר לרשע, הגמרא של לא לשבת, המגן אברהם. יכול להיות שכל זה לא נוגע למדינת ישראל, לא נוגע לצבא, לא נוגע לתקומת האומה. אפשר לומר כמה הסברים על זה. הסבר אחד אפשר להגיד, מה שמקובל להשתמש בו בהרבה הזדמנויות אחרות, שרוב היהודים שהם לא שומרים תורה ומצוות היום, הם לא בגדר של רשעים, אלא תינוקות שנשבו. זה משתמשים הרבה. אבל בדין תינוק שנשבע, זאת שאלה אם אפשר להגיד את זה על מה שקרה בגוש קטיף. תינוק שנשבע, כשאדם קיבל חינוך לא להאמין בתורה, אבל להגיד שאנשים קיבלו חינוך לא להיות אנושיים, לגרש אנשים מהבית, זה אי אפשר להגיד שלא מבינים את זה. כן, זו שאלה, זה לא כל כך פשוט. יכול להיות שיש הרבה חיילים שחושבים שמצווה גדולה, גם חיילים דתיים, שמצווה גדולה לשמור על הממשלה, מה שהיא תגיד, כדי לשמור על האחדות של עם ישראל. כמובן שזה טעות, אסור לשמור למלך נגד תורה. כל דבר שזה נגד תורה, שיהיה דוד המלך, אין לשמור. ראינו אצל המסע, שדוד המלך שלח אותו לגייס צבא, זה דוד המלך. המסע בא וראה שאנשים עוסקים בתורה. זה הגמרא בסוף פרק חמישי בסנהדרין. זאת אומרת שעוסקים בתורה, הוא לא יבטל אותם מתורה. מצווה לשמוע למלך, כתוב רק חזק ואמץ, אחין ורקין, זה באים למעט, שאם זה נגד תורה, אסור לשמוע אפילו למלך. אפשר להגיד, זה פגיעה במלכות, מלכות בית דוד, משיח אלוקי יעקב, נעים זמירות ישראל, דוד המלך, איך אפשר לפגוע בו? זה לא נגד תורה. אין רשות לעשות דבר נגד תורה. וזה לא פוגע במדינה, ולא פוגע בממשלה, ולא פוגע באף אחד. בדיוק להפך. בזה שרואים כמה שהתורה יקרה, זה מחזיר את המדינה ואת הממשלה ואת כולם להכיר שהתורה היא היסוד של המדינה. המדינה הזאת הוקמה על יסוד התורה, על אמונת התורה. המדינה לא הוקמה כיצירה של הציונות. מדינת ישראל זה המשך מאלפי שנים של התקוות, של האמונות, של התפילות של עם ישראל. בלי זה היה בא הרצל וז'בוטינסקי ומי שהיה בא, אף אחד לא היה נענה לקריאה לעלות לארץ. יהודים באו לארץ ישראל בגלל שבדם שלהם היה שארץ ישראל, ירושלים, זה התקווה של הדורות, זה החלום שלהם. אז כשבא מישהו וראה איזה סימן מעשי שהנה יש הזדמנות, כולם באו. רוב היהודים הגיעו לארץ, העולים החדשים מכל ארצות המזרח, זה ברור. זה היה נהירה, לדוגמה, בבגדד, בתימן. הייתה שם, מיד אחרי הקמת המדינה, שנתיים, הגיעו לאיזה הסכם עם עיראק, שהם ייתנו ליהודים לצאת משם, והממשלה העיראקית התנתה את זה, שכל יהודי שיוצא לא ייקח איתו שום רכוש ששווה מעבר לחמישה דינר. נגיד שזה כמו חמישה לירות שטרלין, כמה זה יכול להיות? יהודים בבבל היה להם רכוש, היו שם עשירים, יהודים בבבל ישבו יותר מ-2,000 שנה. מגלות בבל, זאת הגלות הכי עתיקה. ובתוך כמה חודשים 120 אלף יהודים עזבו את בגדד. אף אחד לא שם לב, לא לרכוש ולא לבית ולא לבתי חרושת שהיו להם, ולא לזיכרונות ולא להתרפקויות ולא מנטליות, הכל מיד בלי שאלות עלו ורצו למטוסים. זה ברור שזה לא בזכות הציונות, בלי למעט בזכויות של הציונות, היה להם זכויות, עשו מעשים, אבל זה ברור שאנחנו כאן בארץ בזכות התורה, וזה חשוב להעביר את זה גם לממשלה הלא דתית וגם ליהודים הרחוקים, שצריכים, אפילו אם לא מאמינים בתורה ולא שומרים תורה, לפחות לתת כבוד לתורה ולא לאנוס יהודים לעבור נגד התורה. זה לא ייתכן, כי התורה זה היסוד והבסיס של החיים שלנו כאן, וזה צריך להיות מובן מאליו, ואת זה צריך להעביר בלי להתבייש, בלי להירתע. בלי תורה אין לנו כאן מה לעשות. מי שלא נותן כבוד לתורה, אין לו זכות להיות בארץ הזאת. בן גוריון בזמנו בוועדה האנגלו-אמריקאית, אני חושב בשנת 30, כשישבו שם ואמרו להם, מה הזכויות שלכם על הארץ? מאיפה יש לכם? יש לכם כאן איזה קושן על הארץ? בן גוריון, שהיה יהודי אפיקורוס, הוא אמר בפירוש שהוא לא מאמין בקדושת התורה, הוציא תנך ואמר, זה הקושן שלנו. יהודים לא דתיים הבינו שהזכות שלנו על הארץ זה התנך, וכך אומות העולם הכירו בנו. הכירו בוועידת סן רמו, כשהחליטו לתת לממשלה האנגלית מנדט לבנות לעם היהודי מדינה בארץ ישראל, אז הם לא קבעו את זה על פי הגבולות של הטורקים, אלא על פי הגבולות של ארץ ישראל, על פי ארץ ישראל התנכית. אז גם העולם יודע שהתנך הוא הקשר שלנו לכאן, וגם כל הדורות שלנו. ולהתעלם מדבר כזה ולבעוט בתורה, בתנך, ולהגיד הרבנים לא יגידו מה לעשות והרבנים לא חשובים, זה מעבר לחוצפה. זה דבר שצריך לקומם כל אדם ישר, דתי או לא דתי. ואם אנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות מורידים את הראש כדי לא להרגיז וכדי לא לפלג, זה בדיוק להפך. אז על מה אנחנו קיימים כאן? גם במגילת העצמאות נזכר שהעם היהודי חלם על הארץ הזאת במשך אלפי שנים. על מה הוא חלם? על הציונות? הוא ידע את המושג ציונות. עם ישראל חלם על הארץ הזאת על סמך מה שכתוב בתורה, ושב השם את שבותך ושב וקיבצך, ואתה תשוב אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה וישבת בה. אלה דברים ברורים שהתורה דיברה עליהם. על סמך זה ישראל החזיקו מעמד. מי היה יכול להישאר באירופה של ימי הביניים, באירופה של פולניה בימי הקוזאקים, בימי הרוסים ברוסיה, בכל מה שעם ישראל עברו, אם הם החזיקו מעמד? כי הם ידעו שיום יבוא והאמונה של התנך תתגשם. זה מה שקיים את עם ישראל. איך אפשר להתעלם מזה ולהגיד המדינה היא יותר חשובה? יש דמוקרטיה והולכים לפי רוב. אין רוב, זה היסוד שלנו, זה יסוד הקיום. כמו שלכל אדם הקיום האנושי שלו זה לא מתחיל משום חוק אלא מהחוק של בורא עולם, המציאות של עם ישראל והקשר שלנו עם הארץ הזאת זה קשר שמתחיל באברהם אבינו, בשורש הראשון שלנו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. אז צריך שזה יהיה ברור שאומנם אנחנו מחוברים בפנימיות שלנו עם כל יהודי ויהודי, אבל בהתנהגות החיצונית, בקשר הכלכלי, המדיני, אנחנו לא מתקשרים עם כל אחד ולא עם אלה שהם בפירוש אומרים שהם נגד התורה. אי אפשר. ראינו שיהושפט מלך יהודה, שהיה מלך צדיק והתחתן עם אחאב מלך ישראל כדי לקרב אותו, ודאי שהוא לא היה עולה על דעתו לא להמיר את דתו ולא לרדת משמירת תורה ומצוות. יהושפט היה אחד מהמלכים הצדיקים שבין כל מלכי ישראל, ובכל זאת גם עליו כתוב שהיה קצף מאת השם, בגלל שהוא התחבר לאחאב מלך ישראל. אז לא בכל מחיר עושים התחברות חיצונית. אפשר להגיד, אתה מכיר בזה שהעבודה זרה היא לא בסדר, אתה מכיר בזה שצריך לחזור, אפשר להתחבר. אנחנו עם אחד, זה ברור. אנחנו לא מנתקים את עצמנו, לא חותכים את עם ישראל, לא אומרים שיהודים לא שומרי תורה ומצוות הם לא מישראל, לא עולה על דעתנו דבר כזה. אבל מצד שני, לעשות עסקים ביחד, כאילו שהפגיעה בתורה היא לא נורא, זה כן נורא. זה, אי אפשר להגיד שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד. התורה בשבילנו היא נשמה. זה לא דבר, עם ישראל לא יכול להיות בלי תורה. החיבור בינינו ובין התורה הוא מובטח בברית של בורא עולם, ואני זאת בריתי רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. זה פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום, ויש פסוק בפרשת השבוע, בהאזינו. כי לא תמוש מפי זרעו, כי לא תשכח מפי זרעו. יש לנו הבטחה שהתורה לא תשכח מישראל. כותב הרמב״ם באיגרת תימן, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שתי הבטחות. הבטחה אחת שאי אפשר לחלות אותנו, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. הבטחה שנייה, שלא רק לא יחלו את הגוף שלנו, גם הרוח שלנו, רוח הקודש שבנו, האמונה שבנו, תתמיד לעולם מול כל אויב ולוחץ, מפתה, מגרה, יהיה מה שיהיה. וכותב הרמב״ם שזה הפירוש של הפסוק, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. מי שנסה בכלים לפגוע בגוף שלנו לא יצלח. וכל לשון תקום איתך למשפט, תרשי. מי שנסה בחלקת לשון להשפיע עלינו, להמיר את הדת, לשנות את האמונה שלנו, גם זה לא יצליח. יש לנו הבטחה גם על התורה וגם על הקיום, כי הקיום שלנו והתורה זה לא שני דברים, זה אותו דבר. ולכן לא יעלה על הדעת שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים לוותר על תורה. אין ויתור על תורה, זה דבר שהוא מעל הכל, מעל המלכות, מעל הכל, כי זה העצמיות שלנו. יש ברדווז, בתשובות הרדווז, ידוע שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה חוץ משלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה זה היה מצוי בימי הביניים, כשהנוצרים אנסו את ישראל להמיר את דתם. והיות שהנצרות מוגדרת על ידי הרמב״ם ועל ידי הרבה גדולים שהיא עבודה זרה, אז יש דין של יארג ועל יעבור. מה הדין אם כופים את האדם להתאסלם, לא להתנצר? האסלאם זה לא עבודה זרה, זה לא האמונה שלנו, אבל זה לא עבודה זרה. כן, האסלאם הם מאמינים באל אחד. האם מותר לאדם מפני פיקוח נפש להתאסלם או לא? לכאורה זה לא עבודה זרה. כותב הרדווז שמי שאומר על עצמו שאני לא יהודי, זה בעצמו כאילו עבודה זרה. ולכן אם האדם אומר שהוא מתאסלם למרות שהוא לא אמר שהוא עובד עבודה זרה, זה כפירה בתורת ישראל, ולכן יש על זה חיוב מסירות נפש. אז יוצא שמי שאומר שאין לנו קשר לתורה, אין לנו שייכות לתורה, לא שהוא הולך לחפש פולחן אחר, אלא הוא אומר שאפשר להיות בלי תורה, זה דבר שמחויבים עליו במסירות נפש. בימים הראשונים של הציונות המדינית, שהיה ויכוח בתוך הקונגרס הציוני, היה ויכוח גדול מאוד, איזה מדינה בונים כאן? האם המדינה הזאת מדינה יהודית שמכירה בחוקי התורה או לא? וכשהוויכוח היה גדול מאוד בין הדתיים והלא דתיים, וחששו שמה בגלל הוויכוח הזה לא יצליחו לעשות כלום, אולי הכל יתפרק ויהיו כאן שתי מחנות וכל מחנה לבד לא יצליח להתקדם לקראת החזון של בניין מדינת ישראל, אז החליטו לא להחליט, החליטו שיהיה כתוב שלציונות אין עסק עם הדת ועם תורת ישראל, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ציונות זה רק דבר מדיני, אין לזה קשר עם תורת ישראל. הרב קוק יצא על זה במלחמה קשה מאוד, הוא אמר שהמילים האלה גורמות לנו שאנחנו לא נוכל להזדהות עם הציונות. איך אפשר להגיד שציונות, אהבת ארץ ישראל, בניין מדינה לעם ישראל, זה לא הולך עם התורה? זה תורה. להגיד שהם, שמקימים מדינה בלי קשר לתורה, זה לא מדינת ישראל. מדינת ישראל היא דבר קדוש. אדם פרטי יכול להיות, בזה יש בחירה. אבל להקים מדינה ולהגיד שהמדינה הזאת אין לה שום קשר עם התורה, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כתב הרב קוק שזה כפירה שלעולם לא נסכים ולא נגיע לשלום עם זה. אנחנו סבלנים ויודעים שיום יבוא, והמילים המקולקלות האלה הם יעקרו מאותו החוזה, מאותו השטר, ולכן אנחנו ממשיכים לשמור עם קשר, אבל להגיד שאנחנו נחתום על זה, נסכים על זה, חלילה וחס. וכך צריך להבין שאנחנו יכולים לשמור על כל מיני קשרים עם אחינו בני ישראל, טועים, מסכנים, אהובים, יחד עם הטעויות שלהם, אבל לא בדבר שהוא נגד התורה. בזה אין לנו רשות לעשות חשבונות ולהגיד שאנחנו נחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה. אנחנו נוותר על מצווה אחת, במקום זה נרוויח מצוות אחרות. התורה היא לא שלנו. בתורה אין חשבונות. בדבר שנוגע לעבירה מפורשת על תורה, אין לנו שום היתר לעשות שום חשבון. זה דבר ברור, יש על זה הרבה ראיות, לא הנושא שלנו להיום. אני רוצה לעבור לחלק השני, לנושא של פירוד. פירוד גם הוא נראה במבט ראשון כדבר שלילי. כל פירוד מביא למחלוקת, מחלוקת זה דבר מקולקל מאוד, שנאה, קנאה, כל הדברים האלה הם דברים נוראים, מידות רעות. ובכל זאת הזכרנו שהפירוד הראשון נעשה כביכול על ידי הקדוש ברוך הוא. ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. יש מאמר נפלא בזוהר על בראשית, כתוב שם על המאמר הידוע, יהיו כל מעשיך לשם שמיים, מאמר בפרקי אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מסביר הזוהר מה זה מחלוקת לשם שמיים, כשהקדוש ברוך הוא חילק את המים מעל הרקיע והמים מתחת לרקיע, המחלוקת הזאת הייתה כדי שיהיה שמיים. זה מחלוקת לשם שמיים. בלי שהיה מחלק אותם אי אפשר ליצור את השמיים. אז יש מחלוקת שהיא בונה, מחלוקת שהמטרה שלה לא להרוס אלא לבנות, לעשות יצירה חדשה שהיצירה הזאת לא הייתה יכולה להתקיים קודם כשנמצאים ביחד. כמה דוגמאות למחלוקת כזאת שהיא חיובית ובריאה והיא מעשה שמיים. בריאת האדם, הקדוש ברוך הוא לקח אחת מצלותיו של האיש, הוציא את זה ממנו, ויבן את הצלע לאישה והביאה אל האדם. אז הנה כאן הייתה חלוקה, שהחלוקה הזאת הביאה בריאות, הביאה ברכה. לא טוב היות האדם לבדו, על ידי המחלוקת הזאת נהיה טוב. אז יש מחלוקת שהיא נראית מחלוקת, אבל בעצם היא יוצרת, היא בונה. וכך כל שנה חדשה, בימים הראשונים של השנה, יש את היסוד של המחלוקת הזאת של בריאת העולם. כל שנה התהליך של בריאת העולם חוזר. וספרי הנסתר עוסקים בזה שבימים האלה יש מחלוקת לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא מחלק מדרגות בעולמות העליונים כדי שתהיה יצירה של השנה החדשה. וזה העניין של יומיים של ראש השנה, היום שבו נוצר האדם, נתחלק לשניים. ברגע הראשון זה נראה כואב, מפריד, מחלק. אחר כך כשכל אחד מתפתח, זה לאיש וזה לאישה, ביחד יש לנו דבר חדש, משפחה. שזה דבר יותר קדוש גם מאיש וגם מאישה. המשפחה זה התחלה של ציבור. זה עלייה של האדם במדרגה, ממדרגה של יחיד למדרגה של ציבור. וזה עלייה ותיקון של האדם דווקא על ידי המחלוקת. וגם בזה אפשר לומר שיש מכאן גם הדרכה אלינו שיש לפעמים מחלוקת שהיא טובה, כשהמטרה בסוף הדרך היא תיקון. יש משפט שהרב קוק מביא באורות הקודש, מקורו בזוהר, ההבדל בין יצר הרע, הסיטרה אחרה, הטומאה, ובין הקודש. וכך כתוב שם, סיטרה אחרה, החלק של הטומאה, אזיל בחיבורה, שרה בחיבורה, ואזיל בפירודה. הוא מתחיל היצר הרע על ידי זה שהוא חבר שלנו, הוא ידיד שלנו, הוא רוצה לעזור לנו ליהנות, אחר כך אותו חבר נהפך להיות אויב. כמו הנחש שהוא בא כאילו לטובת האישה, ואחרי זה בינו לבין האישה יש שנאת עולם. וזה הדרך של הטומאה, שהתחלה חיבור, הסוף זה פירוד נורא. סיטרה דקדושה, הדרך של הקדושה, בהתחלה זה נראה פירוד. אנחנו לא אוכלים עם היהודי הזה, האוכל לא כשר. זה גורם להפרדה. אני לא נוסע לקרוב בשבת, לא ששם מחללים שבת. יש כל מיני דברים שנדמה כאילו התורה והמצוות מפרידים בינינו. נראה כאילו שאנחנו על ידי מצוות, על ידי תורה, נפרדים, נבדלים מכולם. זה הדרך של הסיטרה דקדושה, שזה מתוך רצון לבנות את כולם, מתוך רצון לרומם את כולם. זה נראה כמתחיל בגיבוש פרטי, אבל המטרה שלו היא כללית. כי בישראל אין אפשרות של הפרדה, כמו שלמדנו קודם, שישראל הם ערבים זה בזה. לכן כשחלק מישראל מתרומם ומתקדש מאוד, זה מקדש את כל עם ישראל. דוגמה לדבר בעניין ירושלים ובית המקדש. ירושלים נפרדת מכל ארץ ישראל. ירושלים לא נתחלקה לשבטים, יש לה כל מיני דינים מיוחדים שלא נמצאים בארץ ישראל. אבל בזכות הדבר הזה שירושלים כאילו נפרדת מכל הארץ, כאילו היא עצמאית, ארץ ישראל כולה עולה במדרגה. ארץ ישראל נהפכת להיות ארץ ציון וירושלים. הארץ נקראת על שם ירושלים. ירושלים, בזה שהיא נפרדת, היא מרוממת את הכל. אנחנו כעת בתוך שבעה ימים שלפני ראש יום הכיפורים, שבהם היו שבעה ימים שמבדילים את הכהן הגדול מכל ישראל ואפילו מאשתו. אדם מאוד מאוד מתרכז בתוך הקדושה, והדבר הזה הוא מביא כפרה על כל עם ישראל. יהי רצון שכל מה שהיה יהיה לכפרה, ושתתחדש עלינו שנה טובה, שנת איחוד וקיבוץ ברוחניות וגשמיות. שנה טובה.